הגמרא במסכת ברכות בדף ל"ד, ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני. אומרים חז"ל, מה ביור הפסוק הזה על עזבני ושכחני? היינו עזובה, היינו שכוחה. אמר יש לקיש, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אדם נושא אישה לשתו, על אשתו ראשונה, זוכר מעשה ראשונה, נגיד, עשה עוד אישה, אבל זוכר מעשה ראשונה, ואתה עזבתני, אחרי שעזבתני, שכחתני. כך אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, נדבק מזלות בראתי ברקייה, והכל מזל ומזל בראתי לו 30 חייל, ועל כל חייל וחייל בראתי לו 30 לגיון, ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו 30 רטון, ועל כל רטון ורטון בראתי לו 30 קרטון, ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו 30 גיסטרה, ועל כל גיסטרה וגיסטרה תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים כנגד ימות החמה, וכולם לא בראתי אלא בשבילה. ואת אמרת, עזבתני ושכחתני? איך יכול להיות? כל העולם כולו בראתי בשבילך כנסת ישראל. התשכח אישה אולה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אשכח עולות תהילים ופטרי רחמים שהקרבת לפני במדבר? אמרה לפניו ריבונו של עולם, הואיל ואין שבך לפני כיסא כבודך, שמא לא תשכח ממעשה העגל? אמר לה, גם אלה תשכחנה. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ויש שכחה לפני כיסא כבודך, שמא תשכח למעשה שנאה? אם תזכור, אם אתה זוכר לא טוב, אם אתה שוכח לא טוב. אמרה לו, אמר לה, ואנוכי לא אשכחך. לא אשכחך. יש דברים שאשכח, מעשה העגל אשכח, מעשה שנאה לא אשכח. כאן חז"ל מציגים לפנינו את עומק המורכבות שבין כנסת ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. בצורה ציורית זה מתבטא בשיר השירים, צמאון ושאיפה ודליקות ומרחב. המהר"ל מסביר את הדבר הזה בצורה מאוד עמוקה. אומר שחכמים באו ללמד אותנו כאן את עומק עומקו שעניינו של עולם, עניינה של הבריאה ביחסה אל הקדוש ברוך הוא. מצד אחד, הבריאה כולה היא בריאתו של הקדוש ברוך הוא, ומתוך שהיא בריאתו של הקדוש ברוך הוא היא מחוברת אליו חיבור מוחלט, חיבור אבסולוטי, ממנו נובעת, היא חייבת גם להיות נמשכת ממנו ודומה לו ומתאימה לו וקשורה אליו, והקדוש ברוך הוא הרי לא רק ברא אותה אלא מקיים אותה ומחיה אותה כל הזמן, מנהל אותה, משיח עליה כל הזמן, והבריאה בעצם מחוברת אל הקדוש ברוך הוא חיבור של חיבור מושלם, חיבור מוחלט, אבסולוטי. כל מה שבראתי, כנסת ישראל, כל מה שבראתי לא בראתי אלא לכבודך. הכל, הקשר הוא מוחלט. אבל מנעיל הפריסה, הפער שבין הבריאה, בין הבורא, בין הקדוש ברוך הוא השלם מכל שלמו, ובין הבריאה שהיא נראית, היא יצירה שנוצרת על ידי הבורא, והיא מוגבלת, היא מצומצמת. והפער שיש בין הבר, במציאות מוגבלת, במציאות בלתי מוגבלת, נראה מציב, הרי הפער הזה אין סופי. והמרחק בין הבריאה לבורא הוא מרחק שאפשר להגדיר אותו בכלל. אין קרבה שהיא גדולה ממנה ואין מרחק גדול ממנה. וכנסת ישראל עומדת בעין הסערה הזאת. תאמינו, מבחינה מסוימת היא בריאה, כנראה, בנים אתם מהשם אלוקיכם. אנחנו בנים. בן זה משהו אחר, אב זה משהו אחר, ויש שוני בין המציאות של אב למציאות של הבן. אבל הבן, אז קשור, יש קשר ויש שוני. יש קשר, שם קשר גדול עלינו, ועם ישראל דבוק בקדוש וחוד ויקות מוחלטת, אבסולוטית, בלתי משתנית, בנים אתם אשר אלוקיכם, אי אפשר, אף על פי שחטאו קרויים בנים, בכל המקרים קרויים בנים, אין תמיד ישראל נמשכים מהקדוש ברוך הוא וקשורים עם הקדוש ברוך הוא. מצד אחד. ומצד שני, ביותם נבראים, הם מוגבלים, הם כל כך רחוקים מהשגת הקדוש ברוך הוא. והם כל כך עליון וכל כך בלתי מושג, אך שנתאמין יכול לבוא מיוצד כזה, כי יכול כאילו מצב של ייאוש, בלתי ניתן להשגה. מחפשים, אבל הוא גבוה מעל גבוה, הוא בלתי מושג. ואם כן משיגים אותו, אז מצמצמים את התפיסה. וכשלא משיגים אותו, אז יש הרגשה של מתי. הקשר שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, בעצם אנחנו מדברים על הקשר של העולם אל הקדוש ברוך הוא. במרכזו של העולם, כנסת ישראל. זה בעצם בא לידי ביטוי בראשית ההתחלתה של האומה במדבר. ישראל נבחרים, הקדוש ברוך הוא מוציא אותם ממצרים, נותן להם את התורה. זה השעה הראשונה, ההתחלה, האומה מתחילה. כבר בתחילתה של האומה, מצד אחד חיבור מוחלט של האומה אל האלוקיה, מתן תורה. ישראל אומרים נעשה ונשמע, וישראל מרגישים שהקדוש ברוך הוא ממלא אותם, מרגישים דבקות עצומה ושייכות עצומה, ואת מלוא כל הארץ כבודו, והם רואים שהקדוש ברוך הוא, כל המציאות כולה היא מהירה בעצם באור השם, כל הבריאה כולה מהירה באור הבורא. אבל בא בשעה, ממש באותה שעה, פתאום איזה קרע, חטא העגל. חטא העגל זה חטא נורא. זה קרע היום ונורא שמבטא את המצוקה, את הקטנות, את הצמצום של האדם, שהוא איננו מצליח להתרומם לגובה העליון, לגובה האלוקי, הבלתי גבולי, הבלתי מגושם, בלתי צורה וכו', ומוכרח להיכנס לאיזה חומר. ואיזה גוף, ואיזה אחיזה גשמית, כי לא מצליח אחרת. רוצים לתפוס לקדוש ברוך הוא, רוצים לדבק בקדוש ברוך הוא, ולא מצליחים, ונאחזים בצורה מגושמת. וזאת המצוקה הנוראה, שבעצם נמצאת הבריאה, נמצא האדם, כביכול ישראל מבטאים בעומק הפנימי את הבעייתיות הזאת, את הכדור-זוויות הזאת של העולם, שהעולם מצד אחד הוא כולו שייך לקדוש ברוך הוא, מצד אחד הוא כולו כל כך רחוק וכל כך בלתי יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא כל כך נסתר ויודע כל כך להתחבא שאי אפשר למצוא אותו, שהוא נעלה ונעלה ונעלה ונעלה. יכול להיות מצב כזה של הסתכלות, מצב כזה של הסתכלות, ושני המצבים הם בעצם הם שניהם אמיתיים, שניהם ביחד. אי אפשר שלא להשיג את כל הגדולה האלוקית, ואי אפשר כן להשיג את הגדולה האלוקית. וזה בעצם מה שמתבטא בדברי חז"ל האלה. כנסת ישראל אומר, הקדוש ברוך הוא שכחנו, אז עזבתנו, השם שכחנו. אומר הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? כל מה שבראתי זה רק בראתי לכבודך. איך אני אשכח אותך? אני יכול לשכוח אותך הרי מראשית המציאות שלכם, הרי אתם הקרבתם עולות במדבר, שבמדבר הרי זה מקום שאין שם עולות, לקחתם את המעט שיש לכם, והדבקות של עם ישראל היא דבקות עצומה, היא דבקות שורשית, היא דבקות משורש ההתחלה. ואז כנסת ישראל, ואני זוכר, לא שוכח, אם הקדוש ברוך הוא זוכר, אומר הכנסת ישראל, אז חטא העגל, מה יהיה עם חטא העגל? אם תזכור לי גם חטא העגל. וכאן מתבטא בעצם, כך מבין המהר"ל, את עומק העניין, כאן מתבטא בעצם הקושי העצום הזה של, של האדם, של ישראל אפילו, להגיע לגובה הזה של הדבקות. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני זה ששוכח. מסביר המהר"ל כמובן, הקשר של עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא מתחיל מהקדוש ברוך הוא, לא מתחיל מהבריאה. הבריאה היא בעצם יש לה איזה קושי, היא מצומצמת, היא קטנה. לא מתחיל מזה שישראל בחרו בקדוש ברוך הוא, מזה שאני בחרתי בכם. ולכן את מעשה סיני אני אזכור, ואת מעשה העגל אני לא אזכור. ובעצם פה במאמר הזה מביטא באופן עמוק מאוד עניינם של ישראל ביחס לשאר האומות. המהר"ל מסביר את זה הרי בנר מצווה. ישראל הם בעצם ההופעה האלוקית בעולם, התגלות ההופעה האלוקית בעולם, דרכם מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם. עם ישראל הוא המגלה את שם שמיים בעולם, וזה מונח בעצמיותו, זה מונח בעצם מציאותו, זה לא אפשר יותר. זה עם ישראל, זאת המהות שלו, והוא כך חי וכך קיים. אנחנו לא מדברים על הפרטים, אנחנו מדברים על המציאות הכוללת של האומה הישראלית, שהיא זה עניינה וזאת מציאותה. והיא מבטאת את החיבור המוחלט של הקדוש ברוך הוא לעולם. שהעולם מחובר אל הקדוש ברוך הוא, חיבור מלא, חיבור מוחלט, כי הרי כולו כל העולם כולו הוא נובע ממנו, ממנו יתברך. אבל העולם במציאות הנבראת שלו הוא הרי לא מושלם, מפני שהוא בריאה ומפני שהוא לא בורא, ומפני שהוא בריאה הוא במציאותו חסר, וחסר זה נותק מהשלמות, זה קרוע מהשלמות, זה לא מכיר את השלמות, וזה בא לידי ביטוי, מוכרח לבוא לידי ביטוי בכל ארבעת העמים, בכל ארבעת האומות, בכל ארבעת המלכויות שיש בעולם, שהם הצדדים, שהם בעצם מבטאים את החסרונו של העולם, את המרחק של העולם מתורה האלוקית. אבל זה כל עניינו של העולם, כל עניינו של העולם, ההתמודדות הזאת, ההתמודדות האדירה הזאת, מעמיד לנו המהר"ל את עומק ההסתכלות על התפקיד הגדול, על המגמה הגדולה של עניינם של ישראל בעולם. ועניינו של עולם של עניינם של ישראל בעולם. זה מגמה עמוקה שורשית, זה לא מגמה חיצונית, זה מגמה שבעצם תלויה באיך מציאותו של העולם. העולם נוצר על ידי מקורו ועניינו להתמודד עם העובדה שהוא בתור יצירה הוא לא מושלם, ולנצח את חוסר השלמות הזאת ולהתאבק ולחזור אל מקורו ולחזור אל שורשו, וזה עניינם של ישראל. גם בישראל יש הצד הזה של המציאות, ולכן יש הנקודה הזאת של החולשה, אבל אצלהם בישראל הנקודה הזאת היא נקודה שולית, חיצונית, והמהות של האומה הישראלית זה דבקות אבסולוטית מוחלטת בקדוש ברוך הוא, ובעצם זה שאר האומות שהם במהות שלהם הם קרויים, הם מנותקים, ועניינו של העולם להתגבר על הקרע הזה ולנצח אותו על ידי ישראל. בשביל זה אנחנו צריכים סייעתא דשמיא, יש לנו, ואנחנו צריכים לבקש עוד. אני התבוננתי בדניאל, ושם באחד הפרקים הוא אומר שהוא עשה חשבון, עושה דניאל חשבון, שהנה הגיע כבר הזמן של נבואת ירמיהו, שעברו 70 שנה, וצריך כבר לגמור את הגלות הזאת ולחזור. אז דניאל מתחיל להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, נותן את ליבו, נותן את ליבו, ועושה תענית ומתענה, וקורא אל הקדוש ברוך הוא, שיוציא אותנו מהצרה, שיגלנו גאולה שלמה, כמו שהייתה ההבטחה של הנבואה. הנבואה אנחנו יודעים, הייתה גם הבטחה שיהיה בחזרה בניין. חלק מהפסוקים שנמצאים שם זה הפסוקים שאנחנו אומרים בדבור הקום ביום שני וחמישי, שמגיע שעת הפעולה. דניאל מורה לנו מה צריך לעשות, תעניות, תפילות, לקרוא אל הקדוש ברוך הוא בקול בגדול. אין כל ספק שאנחנו נמצאים בתהליך, תהליך של הגאולה, גאולה שלמה. הוא מורכב, ויש בתוכו כל מיני מעצורים, אבל זה חלק מכל העניין. אני ראיתי פעם איזה פיתוי חסידי שאומר שכשאדם, איך אדם מחנך תינוק ללכת, כשמתחיל הילד ללכת, אז מעמידים אותו, מחזיקים אותו, הוא עושה צעד, מתרחקים, שהוא ילך עוד צעד, אחד מתרחקים עוד כמה צעדים, מתרחקים ממנו כדי שהוא ילך עוד לקראת וילמד ללכת. ככה אותו הצדיק אמר שככה הקדוש ברוך הוא גם כנוסענו לנו לפעמים, הוא מתרחק מאיתנו כדי שנלמד ללכת, הוא מסתכל מאיתנו כדי שנחפש אותו, כדי שהתאבון נדבר, כדי שאנחנו מצידנו נתייגע יותר להתאמץ לחפש. הככל שהוא יותר מסתתר, יותר מתגדרים הכוחות ומשתכללים הכוחות, ולכן כל קושי בעצם זאת המשמעות שלו. וכמו שאנחנו הזכרנו כאן בדברי הגאון הקדוש רבי מנחם מזנדה, שדווקא בימים היותר קשים והיותר מורכבים והיותר מסובכים, גם מבחינה מבחינה ביטחונית, גם מבחינה רוחנית, ויש פעמים שיש פעמים קולות כאלה וכאלה, שכאלה יש קולם את חמישה, גם את זה צריך לעטוף. לא קולות של יוש, לא זה התרומה שלנו, לא קולות של הנחה, וכמובן שלא קול ענות גבורה מסוג כזה של חיפוש עגלי זהב וחיפוש גאלים חדשים, אלא כל ענות של אנוכי. זה הננו. כפי שאמרנו, הנביא כבר נדע שעתיד היום הזה נמשר ימי עצומות, נתהפך לימי ששון ושמחה. ולנו צריך להיות חלק כמובן. הנבואות התגשמו, הנבואות הראשונות התגשמו, ובוודאי שגם הנבואות האחרונות התגשמו. ולכן ביום כזה, ביום שיש בעצם היום הזה, שיש בו גדר של עיצומו של יום, שכך יכול להתהפך לעיצומו של יום של לטובה. וזה כמובן על ידי ההתרוממות שלנו. זה עניינה של התענית. וכל פעם שאנחנו ביום הזה מתענים, כשאנחנו מתענים, אנחנו עושים פיקוד גדול ושינוי חדש. זה, הרי עניינה של תענית זה לא רק שלילת האכילה, אלא יש בזה צד עשה של השבת בתענית, זאת אומרת, צד של הקרבה, שאנחנו מקריבים מחלבנו מדמנו לפני הקדוש ברוך הוא כקורבן. ועל ידי התרוממות הרוחנית, שהיא עיקרה כמובן של היום הזה, שלא הצום ולא השק, זה העיקר, אלא כמובן ההתרוממות הפנימית, ההתעמקות הפנימית וההתעלות הפנימית. ומכוח הביטחון שלנו, שאנחנו יודעים שאכן אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שהאור הולך וגובר, ואם גבור האור, ככל שהוא גבר יותר ויותר, אז כדי שהאור הזה, כמו שאומר לנו הרן הרב באורות, כדי שהאור הזה שהוא מדי חזק, שהוא לא יסתנבר, אז ניתנים כל מיני הקשחות וכל מיני עננים שמסתירים את העוצמה הגדולה של האורות הגדולים האלה שהולכים ומהירים, על מנת שאנחנו נוכל לספוג אותם. וזה אומר שכל הקשיים וכל ההקשחות הרוחניות הן בעצם הקשחות לעזור לעכל את האורות הקדושים העליונים ההולכים ומהירים עליהם. ואותם אנחנו צריכים, אם אנחנו, ככל שאנחנו מפתחים את הכוחות ויכולים יותר לספוג את האורות, ויותר הכוחות שלנו גדלים ולא מסתנברים מגדולתם של האורות, אז פחות יהיה צורך בהקשחות הללו שהן דרושות כל עוד שלא התגדלנו. ואל זה פנינו, אל זה פנינו. אנחנו לא מסתפקים בדמות, אנחנו חייבים לפתח את השאיפות שלנו למגמות הגדולות ביותר שאפשר, עד לנבואה, עד לרוח הקודש, עד להתעלות. אבל כמובן שזה כולל את כל מה שפחות מזה, את כל הגודל הרוחני ההבנתי, את כל החוכמה ואת כל הבינה ואת כל עומקה של תורה ואת כל ההשגות האפשריות, מה שאנחנו בתוכנו יכולים להשיג. ובתוצאה מזה, אחרי שאנחנו נמצא את כל הכוחות שלנו, ובוודאי שמושפע אחר כך שפע גדול של סייעתא דשמיא לכוחות חדשים, וזה צריכות להיות נשואות אל ההופעה האלוקית, אל אור השם ההולך, שיתגלה אלינו בגילוי חדש, בגילוי עליון, ושבעזרת השם על ידו נוכל להאיר את אור השם לכל עשייה.
ואם אתה לא תשמע לי, אני לא ארוך את הסדר. אז אני אומר, אני לא שומע לך. אז אמרתי, תדע לך, כאן שאלת פעם אחת, אני לא אעבור על זה בשתיקה, אתה מפר פקודות מטכ"ל. והלכתי, אמרתי, אני לא צריך אותך. אז הוא אמר לי, יש לי מישהו יכול לערוך סדר, היה לו שם קצין הנדסה, לא קצין הנדסה, הוא היה קצין שהאבא שלו אומר, היה רב, אני יודע לערוך סדר. אז הוא יערוך, אמרתי, אני לא ערוך את הסדר. אני לקחתי את כמה חיילים דתיים, אז 890 עוד לא היו דתיים, שירים עם כל הקלפרצאי. אנחנו, יהיו לי שני בניינים שלנו, אנחנו נערוך לעצמי לסדר באוהל שם. התחלנו להתפלל מנחה, פתאום מופיע לי הקצין ההדרכה הזה ואומר, לא לחכות. אמרנו את המנחה, אז גם שאלת מה רוצה, לא קרה, הוא רוצה לעשות פשרה. אז אומר, אצלי אין פשרות. אז הוא אומר, אנחנו לא נשתמש בליווי, אבל שהיא תופיע. מה שאני יכול לתת לך איזה פיצוי, אתה רואה פה שם מול הר, יש איזה גבעה. כל שאסור להשתמש בכלי נגינה בשבת ובחג. היא רוצה להשאיר, מותר לה להשאיר, אבל על הגבעה שמה, אחרי שאנחנו נגמור את כל הסדר. על הגבעה שאלו, אני אומר, טוב, גמח, עשינו עסק. עשינו עסק, אני חשבתי שהוא יפר את ההסכם. באתי לסדר, לסדר אדיר. בשעות הסדר שלנו, ארבע אולי יותר, עד 12 בלילה. ביקש ממני, רוצה לדבר. עליי שפחים, שמעולם לא שמעתי שפחים כאלה. דיין הלך עליי, מה עשיתי לו? נפר, אני רץ איתו. דיין, היה לו איזה רגישות איזושהי לדברים אמיתיים. מה עשה? הודיתי לו על השפחים, על הכל. אנחנו הלכנו לאוהל שלנו להגיד שיר השירים, שיר השירים שלנו, וכל הגדוד כולו עלה על הגבעה. והיא באה לשם, פתאום, אחרי 10 דקות, אני שומע צחוק אדיר של החיילים, וכולם חוזרים. לא ידעתי מה, ניגשתי ותפסתי איזה חדר, מה קרה? אתה יודע מה שקרה, הנס שלך, הוא אומר. היא עלתה והתרצתה לפצות את הפה. לא יכלה לפתוח את הפה בכלל. לא יכלה לדבר בכלל. אז החיילים רואים, זמרת מפורסמת, ואלה, אז הם התחילו לצחוק, לעשות מנשמות. היא כמעט התעלפה. זה מה שהיה. הכל הפחד של בן גוריון נפל עליהם. האמת, אמר לי פעם שהוא היה שרע, שהיה רמטכ"ל, ברת אלוף, לא הגיע לי איזה בתור קצין חיל, היה אלוף משנה, אז לא היו תת אלופים. הוא החליט לתת לאלוף, אמר שרע, הוא ייתן לאלוף. הוא מתנגד לזה. בערב חג העצמאות היה צריך, היה נותן את הדרגות החדשות, היה מעניק מי אלוף משנה ומעלה, היה מעניק את כל המעלות בן גוריון. אם הרגון לא יהיה שם בפנים, אז הוא חשב שאומר זה סתם. בא ביום הזיכרון, מביא לו רשימה, לא נתן אף אחד דרגה עד שהוא אחרי כן עלה והכניס אותי לתוך הדרגות, ואז הוא נתן לכולם את הדרגות. זה בן גוריון, נו, מה אתם רוצים?
לא אמרו שזה
עקיפת
סמכות?
מה זה, מי? אני לא... צהל קרא לבן גוריון, אני לא יודע מה שהם... היה איזה כימיה בינינו, מיד מצאתי חיים בינם. הוא אמר לי, אתה לא צריך, אם אתה רוצה להיפגש איתי, הפגישה שלי היא דרך הרמטכ"ל ובצינורות המקובלים. אצלך אין צינורות מקובלים. כשאתה תבוא פה, תראה שהדלת פתוחה, סימן שני שתיכנס ותדבר. ואז נתן הוראה זה למזכיר שלו, נתן לי ארגון. אז אני אמרתי, דלת פתוחה בכל מה. אז ככה אמר לי שלנה שהשמיד את הדרגות. כל מה שאתה רוצה אתה משיג. אתה רק מזכיר את השם בן גוריון, ואז הכל הופך. טוב, תודה. אני
חושב שהרב ינהיג עכשיו את כל המאבק, כל המאבק של ארץ ישראל.
שזה על ירושלים. ולכן זה שתבית הסכם בחודש העשירי והשון החודש קורב לך את שם היום, את עצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים בעצם היום הזה. והיום אנחנו בסליחות אמרנו שלוש מכות בחודש הזה איתן. דבר ראשון, מלך בבל הנסני מתרגם את התורה ליוונית. זה היה בשמינית בטבת. בתשעה בטבת מת עזרא הסופר, ובעשרה בטבת בעצם היום הזה בו שמח מלך בבל על ירושלים. וחודש, חודש עם כמה מאורעות מאוד גדולים וקשים. דבר ראשון, תרגום התורה ליוונית, כתוב במסרת סופרים פרק א' על החזן, מעשה בחמישה סכינים, שם כתוב חמישה, ויש כמה בזה גרסאות, שכתבו לתלמי את התורה ליוונית. והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. לכאורה תרגום התורה ליוונית הרחיב את ההופעה של התורה, עוד פירוש, והתורה היה אלוקים ליפת, היוונית היא שפה מוכרת טובה שדווקא אפשר אולי על ידה לתרגם. ואף על פי כן אומרים חזר שהיה היום הזה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. הפירוש הפשוט שלא הייתה התורה יכולה לתרגם כל צורכה הוא הפירוש היותר פשוט, אבל יש לו כמובן עומק גדול מאוד. הלשון, לשון הקודש, לשון העברית, הרי כוללת בתוכה כמה וכמה עומקים, שעת ורמש, רמז ודרש וסוד. זה לא לשון ככל הלשונה. עומד על זה השלם בעריכות ואומר שלשונה של תורה יש לה משמעויות שונות לגמרי. בזה הוא גם אפילו מיישב שיש כמה דברים שהתורה לא כתבה במפורש, אבל בעצם זה כן כתוב מפורש בתורה, כי לתורה יש כמה וכמה משמעויות וכמה וכמה פשטים וכמה וכמה דרכים שהתורה ניתנת להידרש. ואפשר לקרוא את התורה בחלוקת אותיות כזאת, אומר הרמב"ן בתחילת בהקדמתו לתורה, ואפשר לקרוא את התורה בעצם בחלוקה אחרת של אותיות, ואז כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואיך אפשר לתרגם? אפשר לתרגם רק את הצד הגלוי, את התוכן הגלוי שהוא במידה מסוימת היותר חיצוני והיותר נמוך. אבל יש התורה עומק זה למעלה מזה, ולקחת את כל התורה עם כל המוקח לתרגם אותה רק בצד הפשטי שלה, החיצוני שלה, אפילו נניח חרוב מאוד למה שהמשמעות הפשוטה, הרי זה רק חלק אחד. וזה ממש בחינה מסוימת היה היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. זה עניין העגל, לקחת דבר חיצוני. הרי כשמעשה העגל היה כפי שמסביר הכוזרי, לא היה במגמה של כפירה חס וחלילה לקדוש ברוך הוא, אלא הייתה במגמה של עבודת השם, אבל לא בדרך הנכונה, להשתמש באיזה אמצעים חיצוניים ואיזה בניגוד לרצונו של הקדוש ברוך הוא. הרב במילא ירחים נותן לזה ביטוי. טבת, אומר הרב, תמוז קינים המעתיקים המרגליות, בתרגום הידני נשמע לגלות או לגלות תורת אל גנזו ירו אח ארונות. מה שראו בעצם זה רק המסגרת החיצונית, הארון, אבל לא התוכן הפנימי. זה אי אפשר להתדרגם. זה היה רע אחד. דבר השני, מותו של עזרא סופר. חז"ל אומרים, ראוי היה עזרא שתינתן תורה לידו לישראל אלמלא קדמו משה. מרב בסנהדרין כ"ו. ובערכים בדף ל"ב הגמרא אומרת על הפסוק ויעשו בני הגולה סוכות ותהי שמחה גדולה כמו שלא הייתה מימות יהושע. יש שם שני מאן דאמר איך לפרש את המעשה הזה, את השמחה, את הסוכות שעשו. יש מאן דאמר אחד שאמר שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, וזה לומדים מהפסוק ויעשו בני הגולה וכולי סוכות ותהי השמחה גדולה כמו שביעתם בימי יהושע, כך ביעתם בימי עזרא, שמנו שמיטים מחדש, כלומר קידשו את הארץ קדושה שנייה. ומי שאומר שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, הוא אומר מה שעשו עם סוכות זה הכוונה בעצם לרמז דבר אחר לגמרי, שלשונה של הגמרא דבאי רחמה על יצר הרע בעבודה זרה ובשלה והגין זכות עלי כסוכה. כלומר בזמנו של עזרא ביקשו רחמים לבטל את יצר הרע של עבודה זרה והצליחו לבטל אותו, לתפוס אותו, לסלק אותו. ויין הוא אומר את הגמרא ויגין, וזה הפירוש של הפסוק ויגין ויעשו בני הגולה סוכות. מה פירוש סוכות? ויגין זכות עליי כסוכה, כלומר כמו שסוכה מגנת, כלומר הייתה להם זכות גדולה מאוד בגילה כסוכה, הצליחו לבטל את יצר היצרה בעבודה זרה. ויין הוא בכפיל קרא עליי בירשוע בכתיבה קרא ישוע, לא כתוב ב-A, כלומר כאילו שינו את לשונו בצורה קצת לא מכובדת. למה? למה יהושע לא עשה את זה? למה לא יהושע לא ביטל את יצר הרע של עבודה זרה? בשלמה משה לא ברח מי ולא בזכות עד ארץ ישראל. מי למשה רבינו לא יכול היה לסלק את יצר עבודה זרה, כי לא היה לו זכות של ארץ ישראל. משה רבינו שעל ידו ניתנה תורה לישראל, כאן הוא חסרה הזכות של ארץ ישראל. פעם אני הזכרתי את הדבר הזה שהזוהר אומר שבתורה כמה פעמים הקדוש ברוך הוא אומר משה אומר לישראל השם אלוקיכם. שואל הזוהר למה הוא לא אומר אלוקינו, למה הוא אומר אלוקיכם? אומר הזוהר הוא מדבר אל הנכנסים לארץ ישראל, מי שגר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, ומי שגר בחוץ לארץ כמי שאין לו. ומשה רבנו במדרגה העליונה שהוא הספלריה המהירה, ואף על פי כן אין לו הזכות של ארץ ישראל, והוא לא יכול היה לבטל את יצרה בעבודה זרה. אבל יהושע שנכנס לארץ ישראל, למה הוא לא עשה את זה? כי הוא נותן ביקורת כזו. ועזרא כן עשה. עזרא בארץ בתפילת בית שני, עזרא ביטל את יצרה בעבודה זרה. וזה הפירוש של עשו סוכות. אותה שמחה גדולה, היה איזו הגנה גדולה מאוד מפני הסכנה שבהתמודדות הזאת, או מפני שעצם נוצרה עכשיו הגנה שלמה שאין משרדי עבודה זרה, ביטלו את משרדי עבודה זרה. אז זה המדרגה המיוחדת של עזרא, מדרגה מיוחדת במינה. הוא מבחינה מסוימת הוא כמו משה רבנו, שראויה התורה שתינתן על התורה, ראיתה התורה שתינתן על ידו. והוא עוד מבחינה, יש לו עוד תוספת שהוא בארץ ישראל, ויש לו זכותה בארץ ישראל, והוא הצליח לעשות דבר שקודם, שאפילו משה רבנו לא יכול היה לעשות מפני שלא הייתה לו זכות של ארץ ישראל. והגמרא במסכת סנהדרין וגם במסכת יומא, לפני שהיא מביאה את העניין הזה, איך עשו את המהלך הזה של ביטול יצרא דעבודה זרה, אומרת הגמרא, ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול. מהי גדול? אמר רב יוסף, אמרה שגידלו בשם המפורש. קרא הקדוש ברוך הוא, בירך אותו בשם השם, שם המפורש, דבר שלא משתמשים בדרך כלל. רב גידל אמר, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. לדאוג בכל העולמות, שאמר ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. יש עולם הזה ויש עולם הבא. וזה היה גידול מיוחד, שאנחנו הרי יודעים שבמפורש בתורה לא נזכר העולם הבא. ותמיד כמה תירוצים נאמרו לדבר, למה לא נזכר עולם הבא המפורש בתורה. וכאן הפסוק הזה, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, הוא ביטוי של הכרה של גילוי העניין הזה. זה דבר שהיה ידוע ואולי היה סתום, ועכשיו פורש הדבר הזה, וברך ועזרא ברך את השם הגדול שהגדיל אותו על כל העולמות. יש עולם הזה ועולם הבא, וברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. אחר כך מביאה הגמרא את העניין הזה של ביטול יצרא בעבודה זרה, וכמובן הדברים הם מחוברים יחד. ביטול יצרא בעבודה זרה הוא אפשרי כשמגדילים את שם השם הגדול, וכשהם מביאים את ההכרה הגדולה של הכרת השם נשיא הגדולתה, אז ממילא בצלילים הברכות הבטלות הדרכים האחרות הפעויות מסתלקות, כי עומדת ההכרה הברורה של הגדולה האלוקית בצורה מפורשת, בצורה עליונה למול העיניים. ממילא כמובן שאר הדרכים הקטנות, החצויות, הזרות, הן מאבדות את משמעותן בעיניים. ואפשר, מתוך הגודל הזה של ההכרה, של החיות, אז ניתן את אחר כך האפשרות לבטל את יצרא דעבודה זרה. אז אם כן, עניין מיוחד, עזרא גדלות מיוחדת במינה שראויה להיזכר. ולכאורה באמת נשאלת השאלה, כבר כמעט ענינו עליה, לא, אין תזכורת על ממשה רבינו ועד עזרא, אין, לא מוזכר, על פי שעכשיו יש דורות האחרונים יותר מזכירים את יום פטירתו של משה רבינו, אבל פה בתוך הסליחות מוזכר העניין הזה, פטירתו של עזרא. מה הלכת? למה דווקא עזרא? שיבונו. ראיתי שבסידור אוצר התפילות אומר איזה נקודה מאוד מאוד גדולה, אני חושב שהיא משלימה את העניין. הוא אומר בפירוש שם, אומר שעזרה זה מלאכי, וכשעזרה הוא סוף הנבואה, מלאך הוא סוף הנבואה, מאז פסקה הנבואה. בעצם משמעות הדבר, לא היה מקום להצטער מקודם לפטירתו של משה רבינו, זה אבינות ותשעתה כמובן, אבל ממשיכה תורתו של משה רבינו הלאה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, והנבואה הלכה ונמשכה דורות על דורות על דורות, ונבואת משה רבינו שהתחילה אצל משה היא בעצם מתמשכה עד מלאך, עד עזרא. שעזרא מת, פסקה הנבואה בישראל. פסקה הנבואה בישראל זה אבלות לא רק על עזרא, זה אבלות על הפסקת הנבואה, זה אבלות על כל המהלך האלוקי העליון השונה מכל עם ולשון, שבזה אנחנו נפלינו מכל עם ולשון, שבנו לנו יש את כוח הנבואה, חוכמה בגויים יש, אבל נבואה נמשכת, קבועה, מסדרת, אין בגויים. חד פעמי היה פעם אצל בלעם, אבל זה משהו מקרי, דרך מקרה, אבל המהות של האומה הישראלית זה דבקות בקדוש ברוך הוא, דבקות עליונה על שכלית, על אנושית, דבקות של הופעת האור האלוקי באופן גמוי על האומה על ידי נביאה. וכשמת עזרא פסקה נבואה. אורח החיים, אני שכחתי להביא דף, שיתקתי דברי אורח החיים בפרשת בחוקותיי, וגאלה נפשי אתכם, אומר אורח החיים. מה המשמעות של המילים הללו? הקדוש ברוך הוא לא יהיה בתוכנו וגאלה נפשי אתכם, הפירושו של דבר שלא אתן רוחי בתוככם, השכינה לא תשרה בכם, כוח הנבואה יפסק מכם. זה הפירוש של המילים הללו. ואומר אור החיים שזאת הקללה הכי קשה לישראל, שאין קללה יותר גדולה ממנה, שאין נבואה בישראל. ועל זה על דקה בחינה, חבל שאני לא זוכר בדיוק את השונו, שהוא אומר את זה בצורה מאוד מחודדת. אתם תסתכלו אחר כך שם בדברי אור החיים בפרשת בחוקותיי, יש פסוק אחד כתוב ולא תגל נפשי אתכם, אבל אחר כך בהמשך הוא אומר זה כתוב אחרי כל כך הרבה תוכחות, ואחר כך בא הפסוק וגאלה נפשי אתכם, וזה בעצם העניין. הוא אומר לא, יש לפרש שגם הפגם התפשט, לא רק תמיד שיש נפילה בישראל, אבל יש בכל זאת צדיקים קדושים יחידים שנשארים עדיין דבוקים, אבל יהיה מצב כזה שגם הפגימה התפשט אפילו במדרגות של הצדיקים. וממשיך ואומר חסרון הנבואה, וחסרון הנבואה אין חיסרון יותר גדול ממנו. השם שכינתו המתייחס לבחינת נפש בהם, וכללה זו אין כללה למעלה ממנו, ולזה כאחר כמה כללות הלמדת שהיא גדולה ממה שלפניה, והיא שנתקיימה בזמן הזה, ולה כדו עינינו ודאבה מאוד נפשנו רואי נלם, שלא התנגעו עוד נביאים בישראל. הרב, אתם יודעים, באורות הקודש ומוסר הקודש, הרב אומר שחיסרון רוח הקודש בישראל זה לא חיסרון, זה תוספת, זה מום. בישראל זה הטבע שיש בהם רוח הקודש, וכשחסר בהם המעלה הזאת, המדרגה העליונה הזאת של רוח הקודש, זה מחלה. ועל זה נאמר כי אני השם רופך. זאת הנקודה המיוחדת של האבלות על מותו של עזרא. חלק מעניינה של האבלות הזאת של צום עשירי בטבת. אז התחיל המצור על ירושלים. ויש ליום הזה, ליום התענית הזה, עוצמה מיוחדת במינה. זה דעה אחת בהלכה, ותוסף מביא את זה בסימן תק ופנון בשם את רבי דוד אבודרהם, שכתב בלכות תענית שעשרה בטבת משונה משאר תעניות, שאם היה חל בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר בו בעצם היום הזה כמו ביום הכיפורים. רבי יוסף אומר, לא ידעתי מנהל מזה. אפילו אם נאמר בעצם היום הזה, כל זאת נהל מזה לבסס שתשעה באב נדחה, אבל עשרה בטבת לא נדחה, נאמר עליו בעצם היום הזה. הגרף מבאר את הדבר הזה במדרש המתוקצב. יש שם ביור שיש תעניות שעניינן שייך לעצם היום, כמו למשל תמיד חלום. ותמיד אם אדם צריך להתעלות תמיד חלום בשבת, הוא לא יכול לדחות את זה ליום אחר, כי זה שייך ליום הזה, ביום הזה הוא חלם, ביום הזה צריך לבטל את החלום, והתענית היא כוחה יפה לביטול חלום, וצריכה להיות היום, כי זה עניין ביום הדווקא. מי שצריך להתענות תענית חלום בשבת, אחר כך צריך להתענות תענית ותעניתו, זה שהתענה בשבת, הוא צריך להתענות, אבל הוא מתענה בשבת. מפני שזה שייך לעיצומו של היום, וזה כוונה של אבודרהם שהוא אמר שבעשרה בטבת נאמר בעצם היום הזה. זאת אומרת, הפסוק בא ללמד אותנו שזה דין בעיצומו של יום, היום הזה זה יום התענית, הוא לא ניתן לדחות. הוא שמח אפילו מביא ראיה, מעין ראיה קצת, הוא מסביר על פי זה גמרא. גמרא אומרת שבא בירב דיאתי בתענית במה נשבת, הגמרא דנה האם הוא צריך להשלים את עניתו או לא. אדם מתענה בערב שבת, האם הוא צריך להשלים את עניתו על כניסת השבת, הוא יכול להפסיק אותה לפני כן ולא להיכנס לשבת שהוא בתענית. ונשאלת השאלה, למה הגמרא לא מדברת על תענית ציבור? מה הדין בתענית ציבור שחלה בערב שבת, האם צריך להשלים אותה או לא צריך להשלים אותה? אומר הוא שמח, אין שום תענית שחלה בערב שבת חוץ מעשרה בטבת, ועשרה בטבת הגמרא סוברת שמתענים בשבת, אז בוודאי שצריכים להשלים את התענית. אז אם אלה אין לי פינצה של דיון על תענית ציבור שבערב שבת אם משלימים אותה או לא משלימים אותה, בשעה הזאת ודאי משלימים. שאר התעניות בכלל הן לא נופלות אף פעם בערב שבת. המילא הדין היה צריך להיות על ברבירה, שאז כאן מישהו קיבל על עצמו תענית בערב שבת, מה הדין האם צריך להשלים או לא צריך להשלים. על כל פנים, יש ליום הזה איזה עוצמה מיוחדת, עיצומו של יום, איזה משמעות מיוחדת שצריך דווקא ביום הזה, לא נתקע אפילו בשבת. עניינה של התענית, כמו מן מה שהזכרנו את המתחלון, שמה התפקיד של תענית הוא תפקיד לתקן את, את היום הזה, וצריך, ביום הזה צריך תיקון, ואם זה יהיה בשבת, גם בשבת, אי אפשר לוותר על, על התענית, היא לא יכולה להיות, לא, לא, יכול, לא יכול להיות היום הזה, ללא התיקון הזה שהוא, שהוא דורש. וכל זה למה? זו הייתה התחלה, ההתחלה של החורבן. אשר המשך הוא כל יוצא מההתחלה הזו. ביום הזה שמח מלך בבל על ירושלים. ביום הזה התחיל המצור. הוא לא כבר לא יפסק. ומלך בבל עם כל העוצמה שלו זה עניין של זמן. אבל בסופו של דבר, המהלך הזה הוא בסופו של דבר יביא את התוצאות הנוראות והאיומות שאחר כך קרו. ולכן יש איזה כוח מיוחד, אולי אפשר להסביר כך שיש כוח מיוחד ביום הזה, ביום של ההתחלה. ההתחלה, כמה עוצמה יש להתחלה. זה אנחנו רואים בכל דבר. גם בצדדים החיוביים. לכל דבר של ההתחלה יש קדר של קדושה, קדר של מעולה. כי ממנו מההתחלה התחילה מקושרת הכי במקור, וגם לצד השני, אז יש כוח להתחלה הזאת. אנחנו יודעים שהימים הללו יש להם סגולה כפולה, גם, גם הצד הקשה שבהם, אבל הם עתידים להפך לימים טובים. ולימים טובים אין הפשט שפשוט יעברו כל הצרות שהיו לנו כתוצאה מהימים הללו, ואז לא נצטרך להתענות בהם, אבל אין סיבה לעשות בהם שמחות. אם נאמר שיתקו לימי לססון ולשמחה, פירושו של דבר של הימים האלה יהיה איזה תפקיד משמח. הם יהיו הימים שיתפכו. לא רק המציאות הכללית תתפך, אבל לא הימים האלה, כי אחרת מה העניין בימים האלה? אני מבין שהפשט הוא שהימים הללו יתפכו לימי ססון ושמחה, יהיה בהם איזה המהפכה. וכל יום יש לו את הסגולה המיוחדת. יום עשרה בטבת יש לו את הסגולה המהפכנית של הראשונים של ההתחלה. כלומר, היה בו יום קשה, ויתיד להתהפך בעזרת השם להתחלה גדולה, להתחלה חיובית. הוא נקבע גם ליום הקדיש הכללי, זיכרון לשואה הנורא שאנחנו עברנו. אני הבאתי פה הספר של הגאון מנחם זמבר הקדוש, שנערב על קידוש השם בשואה. הגאון מנחם זמבר הוצע לו לברוח עם משפחתו. ראשי הכנסייה הפולנית הם שלחו מסר לתוך גטו וילנה שהם רוצים להציל אותו ועוד שני תלמידי חכמים הגדולים שהיו שם בגטו ורשה. והם אמרו לא בא בחשבון, אנחנו נשאר עם הקהל ביחד. אם נגזרה גזרה, אז נקבל אותה באהבה. כמה שנים לפני השואה, הייתה כנסייה גדולה של אגודת ישראל, והוא השתתף והיה מראשי הגדולים שהיו שם. הוא דיבר שם פעמיים, פעם אחת דיבר בענייני ארץ ישראל, והזכרנו כמה פעמים שהוא אמר שכמו שהייתה תורה, התורה היא שלמה, ואי אפשר לוותר על אף עוד אחת מהתורה, כך אי אפשר לוותר על אף שעל אחד מארץ ישראל. אומנם בדרשה הכללית שלו הוא מסביר שעיקר הבעיה שלנו זה הבעיה האמונית, שמירת התורה, והכל תלוי בדבר הזה, אבל בכל זאת הוא מצא צורך בתוך הדברים לומר, אינו מחפש לכבוד את דעתי במחלוקת זו עד שיתבררו הדברים יחד עם גדולי התורה, אבל אני מוכרח להגיד לכם רבותיי שיש לנו ספר תורה קדוש אשר נאמר לנו על תורת השם תמימה, אם חסרה אות אחת הרי זה פסול. יש לנו גם ארץ אשר נאמר, אשר עליה נאמר כי קדושתה היא שכל ישראל עליה, ולכן רק אנשים כאלה שלהם העוז אמר לקרוא גזרים מתורתנו התמימה הקדושה, הם אשר יריבו נפשם לקרוא גם את ארצנו מזרים. אבל אנחנו שומרי התורה וחרדים על דבר השם של תורה שבכתב ושבעל פה מראשו ועד סופו, מוסרים את נפשנו על כל אות ואות ועל כל מנהג שבישראל, ושום אופן לא נוכל להסכים לוותר אפילו על צעד ושעל אחד מארצנו הקדושה. הוא עוד איזה חלק מגרר אני רוצה להזכיר. דברנו שהיה היום קשה כחטא העגל, אז כאן הוא מזכיר את העניין הזה. בעת הנפילה הראשונה לעם ישראל, בשעה שהוא עמד דגל הזהב בעולם, ונאמר לך רד כי שטחת עמך, בא בשעה נחלק העם לשני חלקים. חלק מסוים עמד מתקה וישוח, מיואש, חלוש ונופל מהסתרת פנים. מערב הענן השורר מדמים כי כבר נשכחים הם בשמיים ממה. חלק אחד מיואש. לעומת זה עומד צד קלים ופוחזים, אוכלים ושותים ויקומו לצחק, ועוד יש להם אומץ, אומץ לב להתחשב כגיבורים המושיעים לעם ישראל. במקום נביאם גואלם ומושיעם האמיתי כביכול, עוד יתנו להם גואל חדש אשר ילך לכם, ומשמיעים קול במחנה ומריעים ושמחים בחושך הפלסה, והעם נוטה להם והתפרקו כל העם. אבל אחר העגל ומחולו נרחם השם על עמו, ועליון נתן קולו קול ממרום, קול שובר ארזים וחוצב להבות אש, ואומר קול ענות גבורה, ואין קול ענות חלושה, קול ענות אנוכי שומע. דורש את זה בדרך חסידית. זאת אומרת, סורו נא מהאנשים האלה אשר קול ענות גבורה, אשר להם קול ענות גבורה מן הגיבורים מנוסים, וגם אל תביטו לכל שבורי לב, כל ענות חלושה, אשר נדבקתם לכלל ישראל, הוא הנחה לבדה. והתרומה של תורמים לעם ישראל, שהם מנחים עליו, על הצד קשה. אלא מה? מה צריך להיות? לא כל ענות גבורה, לא כל ענות חלושה, אלא כל ענות אנוכי, כל ענות אנוכי, שומע, כיפור של הזוהר, קול של אנוכי אשר אלוקיך, אשר עליו נאמר קול גדול ולא תשא, ואותו הקול צריכים לשמוע גם בעת קשה של הסתרת פנים, כמור ואנוכי אסתר אסיר פניי. כלומר גם בשעה זו של אסתר פנים, אותו אנוכי חי בנשמות ישראל לעולם, כמור ואמרתי חי אנוכי לעולם. ולכן גם בעת הנוכחית הוא אומר שרבו עבודות זרות של אל זר שבגופו של האדם, אין מתחשב עם כל ענות הגיבורים כביכול, ולא משתתף עם כל ענות החלושים המתייאשים, רק לשמוע מחדש כי להיום נתנו את כל אנוכי השם אלוקיך החי לעולם. וזאת נאמר לכל אשר ישנו פה ואשר איננו פה, גם לדורנו הצעיר ולדורות הבאים. אחר כך הוא מוסיף עוד משפט, השמע עם כל אלוקים חיים מדבר אליו מתוך האש כאשר שמעת אתה ויפי. זאת אומרת, עם ישראל הסתגל לו מחזה נפלאה זו לשמוע כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש, בא בשעה שנתון בקור אש, ועוד הוא מחליף כוח ויחי מחדש. זה כוחו המחדש.